הנושא שלנו היום זה הקשר בין האמת והשלום לארץ ישראל. טוב, אז על האמת והשלום לא יהיה לנו הרבה מה להוסיף, מדברים על זה פה כל הזמן בישיבה, דיברו ומדברים וידברו. אבל ננסה להעיר כמה בחינות, כמה זה משמעותי, כמה ארץ ישראל היא משמעותית בעניין הזה. זה רק איזו תוספת, כן, מעבר למה שכל הזמן מדברים בישיבה. טוב. הגמרא בסנהדרין, כן, המשך של סוף שיעור קודם, לאור ההערה של נדב. אמר רבי יושעי, עמי דכתיב, לקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם, לאחד קראתי חובלים. נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה. חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה. אז הגמרא אומרת, כן, הבבלי אומר, ולא אפשר להגיד פה זה חכמי ארץ ישראל, אמרו הבבלי. אז כן, שהנועם וחובלים, נועם זה תלמידי חכמים שבארץ ישראל, חובלים תלמידי חכמים שבבבל. ואת אנחנו שומעים פה שיש הבדל בצורה של הלימוד תורה בין ארץ ישראל לבין בבל, שבארץ ישראל זה צורה של נועם, ובבבל צורה של מחבלים זה לזה בהלכה. צריך להבין מה הכוונה מחבלים זה לזה בהלכה. כן, זה... כן, מנהרות, אני יודע, כן. אז מה זה מחבלים זה לזה בהלכה? אז בצורה פשוטה, אנחנו נראה עוד מעט, בהמשך גם דברים של הרב על זה, גם דרך הלימוד גם נתקלתי בדברים של רבי נחמן על זה, שזה לא מובא בדפים, אבל אולי אחרי זה נפנה אתכם. אז אנחנו נחליש אותו שנייה. באופן פשוט, צורת הלימוד של ארץ ישראל היא בנעימות. זאת אומרת, גם כשיש מחלוקת, בוודאי שיש מחלוקת, הירושלמי מלא מחלוקות גם כן. אבל גם כשיש מחלוקת בארץ ישראל, זה בנעימות. אני בא לברר, אני רוצה להבין. אני מבין שיש לך דעה אחרת. אני למדתי בצורה מסוימת. לך יש דעה אחרת. אז בוא ביחד עכשיו. באמת חשוב לי להבין מה הצד שלך. ברור לי שאני לא רואה את כל האמת. אז בוא תסביר לי לעומק. חשוב לי להבין מה אתה אומר. יכול להיות שאחרי זה אני אחלוק עליך. אגיד, רגע, אבל חסר משהו בסברה הזאת. בוא נחדד את זה מפה. ואז מנעימים זה לזה, מגיעים ככה בסוף לאמת, כן, כמה שיותר. אבל בדרך של נועם.
וכך
צריך
לדעת מה הוא אומר?
מה זה?
למה זה לא אחרת
לא, לא אמרתי שלא.
העניין פה זה גם ללמוד מה הוא אומר, שכל אחד אשים את הסברה שלו בצורה נעימה.
זה חלק מהעניין. לשמוע את הסברה של השני, זה לא רק שמדברים בנועם ו... טוב, נו, גמרת? עכשיו אני אגיד את הצד שלי. אני רוצה... באמת חשוב לי לשמוע... למה? כי אני מכיר בזה... אנחנו... בואו, שתי מילים על האמת והשלום, בסדר? זה רק כחזרה, אנחנו לא מסופים, לא מסופים כלום. אבל מה אומר היסוד של האמת והשלום? זה אומר שאני מבין שלא כל האמת אצלי. האמת השלמה היא רק אצל הקדוש ברוך הוא. ולכן אין לי דרך. השלום הוא לא איזה טקטיקה. השלום הוא משהו מהותי. זאת אומרת, כדי להגיע לאמת השלמה, זה רק עם כל הזוויות, אם יוצר איזה מעגל גדול, כמו שכתוב, לעתיד לבוא כל הצדיקים במעגל, כתוב הוא עושה מחול הצדיקים, וכל אחד עומד וכן מצביע ואומר זה לי ואנבאו. מה זה אומר? זה לא סתם כן ריקודי ים, אלא זה אומר שכל הצדיקים, כל צדיק יש לו מבט על הקדוש ברוך הוא. כל אחד הוא נשמה, כל נשמה שירדה לעולם היא הופעה אלוקית מסוימת. אז ככה היא גם מגיעה ללימוד תורה, ככה היא המבט שלה על החיים, ככה ההנהגות שלה. כן, זה רב אריה לוין שהוא מידת החסד. רב אלישע, זכר צדיק קדוש לברכה, מידה של ענווה ומידה של כלל ישראל. וכל צדיק עכשיו יש לו איזה נקודה ש... כל צדיק הוא אוחז בכל הדברים, אבל בכל זאת יש לו איזה נקודה מיוחדת שדרכה הוא מביט. ולכן יש מחול לצדיקים שהקדוש ברוך הוא, האמת היא במרכז, האידיאל האלוקי הוא במרכז. אבל כל אחד מביט עליו מהזווית שלו, ורק שכל צדיק, רק כשכולם נותנים ידיים, כן? לעומת הריקודים של ה... כן? נוטלים ידיים ומבינים שהשלמות היא רק כשיש מעגל סגור, כשכל אחד במקום שלו, וזה מה שמאזן את כולם, אז אנחנו רק ככה יכולים להגיע לאמת השלמה. לכן השלום, מה אומר השלום? השלום הוא לא איזה פשרנות. הוא אומר, ברור לי שלא כל האמת אצלי. למה? כי אלוקים הוא אינסופי ואני אדם מוגבל, אז לא יכול להיות שכל האמת אצלי. אני רק הערה קטנה של האמת האלוקית דרך זה גוון מסוים. ולכן אני מאוד רוצה לשמוע גם את האמת שלך. ואת האמת של כל אחד ואחד, של כל הישיבות אם זה בהקשר הזה, גם של כל הזרמים בעם ישראל. כמובן צריך לנקות את זה מהפסולת, כי האמת האלוקית יורדת, אבל בסוף כל אחד לוקח אותה, ואם יש חטאים, ואם יש תפיסות זרות, אז זה יהיה עטוף בהרבה קליפות. לא אומרים שעכשיו מקבלים את הכל. אבל בוודאי שבכל נקודה יש אמת אלוקית, קל וחומר שבין תלמידי חכמים, ששם הקליפות הן הרבה הרבה יותר קטנות, כן? אנשים שעבדו, אנשי מידות, אנשים של אנשי תורה. אבל שם, גם אם אין שום חטאים, אבל בסוף יש הרבה זוויות. ולכן עכשיו כשאמרנו כחברותה לצורך העניין, לא אכפת לי שנרחיב בזה קצת כי זה חשוב. לכן כשאנחנו עכשיו כחברותה באים ולומדים, עוסקים בסוגיה עכשיו, ועכשיו אתה למדת את הרמב״ם, ונראה לך שזה הנקודה ברמב״ם. ועכשיו החברותה שלי למד ונראה לנו נקודה אחרת, או בדברי, לא יודע מה, רבי יהודה, או בדברי רבא ואביי, אני יכול להגיע ממקום שבו ברור לי שזו ככה הסוגיה, ולא, לכן כל מה שאני אעסוק זה רק להוכיח לך למה אתה טועה, שזה בחינה של מחבלים זה לזה בעל אחר. זאת אומרת, התנועה הנפשית היא יותר לבוא להראות למה הצד השני טועה, כן? כביכול חבלה, לא במובן, את ואיב בסופה, כן? יש מלחמה וסוף את ואיב בסופה כמובן, זה לא בצורה שלילית. אבל התנועה הנפשית היא יותר, אני ככה מבין את האמת, זה המבט שלי, ולכן עכשיו בוויכוח, אני רוצה עכשיו לפסוק הלכה. בשביל לפסוק הלכה עכשיו צריך, בסוף שפוסקים על פי רוב, לצורך העניין עכשיו, יש עכשיו בית דין, צריך עכשיו לפסוק הלכה ביחד, אז אני עכשיו המגמה שלי יותר להוכיח לצד השני למה הוא טועה. כי ברור לי ברור לי איך אני מבין את הסוגיה. ויכול להיות תנועה אחרת. אני מבין ככה. אני עכשיו רוצה, אני לא מתעסק להראות לך למה אתה טועה. אני רוצה, בוא תסביר לי קודם כל מה אתה אומר. עצם זה שאתה אומר אחרת ממני, אומר רגע. יכול להיות שאני פספסתי פה משהו. בוא תסביר לי לעומק. באמת אכפת לי להבין מה אתה אומר. ומה הדיין השלישי אומר. אחרי ששמענו את כל הבחינות, עכשיו עוד פעם נדון. אני רואה שפה זה היתרונות, זה החסרונות. בסוף אחרי ששמענו הכל ומיצינו, אני שמעתי אותך ואני הבנתי אותך עד הסוף, והוא שמע הבין עד הסוף, וכולם הבינו אחד השני עד הסוף, עכשיו בסוף נגיד טוב, מה אתה אומר שורה תחתונה? מה אני אומר שורה תחתונה? על פי רוב, כן, שלושה דיינים, והכרענו. אבל זה היה, התנועה הנפשית היא לא הייתה תנועה של התנגדות, היא הייתה תנועה של הפוך, לרצות להבין באמת מה אתה אומר, כי ככה אני יותר אתקרב לאמת. אחרי שהבנתי אותך באמת, עכשיו אני אגיד מה אני חושב, אחרי שאני רואה את הצד שם, מה שאני הבנתי, מה אתה הבנת. עכשיו אני מותר לי להגיד, מותר לי להגיד אחרת ממך. אבל התנועה הנפשית היא לא להתנגד אליך, אלא הפוך, לברר את האמת, וזה דרך השלום. אי אפשר להגיע לאמת שלמה בלי שעוברים דרך השלום. וכמובן שאפשר להגיע לשלום אמיתי בלי שעוברים דרך האמת, כי אחרת זה סתם שלום של פשרנות. אם זה שלום שהוא בא מתוך התפשרות, לא אכפת לי, אין לי איזה אמת, כי העיקר שתהיה ביחד. אז זה שלום מאוד נמוך, שלום מאוד קטן, מאוד רדוד. שלום שמגיע אחרי בירור דווקא, אחרי שיש לי אמת, יש לי אידיאל שאני מאמין בו, ואני יודע שיש לך אידיאל, ובוא נחשוב ביחד. ועכשיו נתחבר, זה שלום אמיתי. בסדר? זה ככה על רגל אחת, כן. התנועה יותר, כן, התנועה יותר היא כזאת.
זה לא נכון.
מה זאת אומרת? אה, זה לא בסדר? למה זה ככה? כן.
אם ככה, אז קשה לי על הרב, קשה לי על הבעיה, קשה לי על הבעיה. איך הגישה שלהם לא להקשיב לאדם, אלא להוכיח כמה...
אז אני אמרתי את זה בצורה קיצונית, בסדר? זה לא, 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 אני לא מתכוון עכשיו שהבעיה חס ושלום, כי אנחנו פר ואפר לרגליו. לא התכוונתי להגיד שהבעיה עכשיו לא אכפת לו להבין דעה של רב, הוא רק רוצה לרב. אנחנו נבין את זה יותר כשנראה את הפסקה של הרב, אבל אני מתלבט אם כן נדלג רגע לסוף, רק כדי שיותר נבין. לא נדלג עוד בינתיים, אבל בואו, מקסימום נגיע לזה פעם הבאה. אבל אני טיפה יותר אסביר את זה. אם עכשיו, בוא ניקח בוא ניקח דוגמה כאן מדורנו, בסדר, שיהיה יותר קל אולי להבין. אם עכשיו מתווכחים שני תלמידי חכמים, אני אומר, זה לא כך, אני לא בא להגיד, אני אסתייג רגע מה שאני אומר, רק בשביל לסבר את האוזן. מתווכחים עכשיו שני תלמידי חכמים, לצורך העניין עכשיו, יש ארץ ישראל, כן, יש גירוש מגוש קטיף, ההינתקות, ולמרות שגירוש זה מילה יותר כאילו, אוהבים להשתמש בה כדי לבטא כמה זה דבר קשה, אני חושב שבעומק הינתקות זה מילה יותר קשה. לא משנה, זה בהקשר אחר. אני חושב שהשימוש במילה גירוש, הוא מסית את עיקר הנקודה. כאילו, הוא מתאר את הכאב של האנשים שגירשנו אותם במקום שלהם, אבל הכאב היותר גדול היה הכאב שעם ישראל מנתק מחלק מארץ ישראל. לכן דווקא המילה שבחרו, כביכול כדי לעדן את הסיפור, אני חושב שבעומק היא המילה שהכי מבטאת את הקושי של העניין. אבל לא משנה. הגירוש, ההינתקות עכשיו מגוש קטיף. יבואו עכשיו גדולי ישראל ויציגו, עכשיו אנחנו רוצים למלחמת חורמה על ארץ ישראל. ויבואו גדולי ישראל אחרים ויגידו, בטח שאכפת לנו מארץ ישראל, אבל אנחנו בשום אופן לא נבוא על חשבון עם ישראל, כן? ועכשיו נבוא, ואם זה בחס שלום, לא בהתנגדות אלימה, וגם לא בחסימות כבישי, לא יודע, זה ויכוח כזה, סתם לקחתי זה כדוגמת הוויכוח הזה, בסדר? כביכול צד אחד עכשיו פה צועק ארץ ישראל, עד הסוף, הצד שצועק עם ישראל עד הסוף, כשברור ששני הצדדים מסכימים אחד לשני באידיאלים, אבל עכשיו הדגש הוא כזה. מה? לא יודע, מדרוג כרגע, זה מה שצריך עכשיו עד הסוף. זה ההנהגה כרגע, ההלכה, כמו שכל פסיקת הלכה היא נקודתית עכשיו למקרה הזה, ברור שעוד הרבה אידיאלים. כרגע, בתוך כאן, זה מה שאנחנו קוראים. עכשיו, יבואו עכשיו התלמידים שכל... אז הוא עכשיו, כאילו, זה יהיה מוצג כאילו עכשיו יש פה מלחמת עולם בשני הגדולי ישראל, ראש הישיבה הזאת, ראש הישיבה הזאת, סתם, כן, לדוגמה. אבל, שם זה בצורה כזאת, כי בגלל שזה הנהגה, ועכשיו כל הציבור מקשיב, וצריך פה להגיד דברים חדים, אז זה נשמע מאוד חד, כן? זה קצת, אם מחפשים איפה לסבר את האוזן, כן? איפה מוצאים רושם של, כמו מחלוקות של בבל, זה צורה כזאת שכאילו כל צד מציג בחדות עד הסוף את הצד שלו, כאילו אין מקום לצד השני. כי יש לו מגמה עכשיו, שככה צריך לפסוק עליך, ככה צריך להנהיג את האומה עכשיו. אז אין עכשיו חשבונות, עכשיו, עזבו אותי עכשיו עם ישראל, בוא. אני אעביר לכם אלף שיעורים על עם ישראל. אבל עכשיו, בנקודה הזאת, ההלכתית, בוויכוח ההלכתי הזה, ארץ ישראל עד הסוף בלי פשרות. כאילו אין שום דבר אחר בעולם. זה, עכשיו, אותו דבר, בכל דיון הלכתי, בסדר? עכשיו, שבבבל, מכיוון, וזה הרב יאיר לנו בהמשך, אבל מכיוון שבאמת הדברים לא, במהות שלהם, לא אצל התלמיד החכם, במהות שלהם הדברים לא מאוזנים. בחוץ לארץ אי אפשר להופיע את הדברים בצורה מאוזנת. כל אידיאל עומד לעצמו. אין חיים של אומה. צריך להבין שכשעלינו לארץ ישראל, עכשיו החיים של האומה, זה כאילו לקחת עכשיו הרבה אידיאלים, ולהתחיל ליצור איזון ביניהם, איך בחוץ לארץ לצורך העניין. אז היה התורה כאידיאל בפני עצמו ששום דבר לא נגע בו. והפרנסה במקום שלו. לא, זה לא דברים שהתחברו אחד לשני. לא היה אידיאל בפרנסה מעבר לזה שיהיה לי מה לאכול. לא כמו בארץ ישראל שפתאום עכשיו הצד של פרנסה, של העבודה של כל אחד, פתאום זה כבר הופך להיות חלק מגאולת עם ישראל. אם עכשיו אתה עובד בחקלאות, בטח שאתה מרגיש את זה, אני חושב חלק מיישוב הארץ, הקמת יישובים, אם אתה עובד בחינוך בטח, וגם אם אתה עובד ברפואה, בעריכת דין, בסוף כל זה חלק מהמערכת הגדולה שנקראת מדינת ישראל, וחלק מגאולת עם ישראל. אז פתאום עכשיו הפרנסה היא כבר לא רק משהו שהוא נכנס למשבצת המאוד מאוד מסוימת של כשיהיה לי מה להביא לאכול, אז לא משנה באמת אם אני אהיה סנדלר או חיית או לא יודע מה. פתאום זה עכשיו נכנס לשיקולים נוספים של יישוב הארץ, תקומה לעם ישראל וכו' וכו', מה שלא היה כאן, סתם כדוגמה קטנה. אז עכשיו פתאום בארץ ישראל, אז התורה, הפרנסה, כל המערכות המדיניות, בסדר, הצבא, המשטרה, התעשייה, הכלכלה וכו' וכו' וכו'. עכשיו כל הדברים צריכים להיכנס לתוך איזשהו איזון, איך יוצרים בעם ישראל כוחות שידאגו לכל הדברים האלה. אז רואים את זה גם בחיי האומה, שפתאום עכשיו הדברים הופכים להיות במקום כל מיני שלוחות נפרדות, בסדר? היה ועדה בקהילה שאחראית על הגמח, היה ועדה שאחראית על ה... לא יודע מה, על הגבאי של הבית כנסת, כן? ומשרד הדתות, וכל... ופתאום עכשיו מדינת ישראל, אתה צריך עכשיו לדאוג שכל הדברים האלה ייכנסו למערכת אחת גדולה, מאוזנת, ועכשיו הוויכוחים, אז שר הביטחון מושך לצד שלו, שר... אבל בסופו של דבר אתה נכנס להרמוניה אחת. עד כמה שאפשר, ועדיין כמובן לא שלם. עכשיו, גם בתוך התורה, גם באידיאלים הרוחניים, בחוץ לארץ, הם לא יכולים להופיע בצורה מאוזנת, איך הם משפיעים אחד על השני. יש כל מיני אידיאלים, עכשיו הוא התחבר לאידיאל הזה, הוא לאידיאל הזה. עכשיו אותו דבר במחלוקת בין חכמים. באו שני חכמים וחלקו עכשיו, האם פה האידיאל זה הנקודה או זה הנקודה. מכיוון שבמהות האידיאלים הם לא יכולים להופיע בצורה שלמה בחוץ לארץ, גם במחלוקת הוא מופיע בצורה כזאת שאני לא יכול בהם, כמובן שאצל גדולי ישראל הדברים הרבה יותר עמוקים, כן, מאשר אצל ההמון הפשוט. אבל גם שם אין יכולת שלמה להגיע לאיזון מלא ולהרמוניה בין כל הדעות. בסוף, חוץ מי, ברור שפסיקת הלכה אחת, אבל איזה הרמוניה בין כל הדעות, אין יכולת כזאת בחוץ לארץ. בואו, כן נראה, נקפוץ לסוף, ואחרי זה נחזור אחורה, כי אנחנו מדברים קצת באוויר. אז בואו תראו מקור 10. אורות התורה זה פרק י' ג' זה פרק שנקרא תורת ארץ ישראל. אחת הפסקות, פסקה ז'. כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. וקל וחומר שתלמידי חכמים שיסוד חייהם הוא החיים הרוחניים, השכל, הדעה, הרגש, הקדושה והטהרה, שבחוץ לארץ אינם יכולים לקבל אור חיים מקוריים. על כן שם כל נימה ונימה יוצאת מגומה אחת דוחקת היא לחברתה במהלך הרוחני. ההערה הציבורית, העסקנות, העבודה, המעשה, ההלכה, ההגדה, הנגלה, הנסתר, המחקר, הקבלה, המוסר, השירה, הבדיחות וכובד הראש, הפלפול וההיגיון, הדקדוק והרמז, שכל אלה אינם נחלקים רק מחוץ ולא מפנים. זה הרבה זוגות כאלה שבצד החיצוני נראים סותרים אחד לשני. ההלכה והאגדה זה דברים, שתי דברים שונים, כן? שיעור הלכה זה שיעור הלכה, שיעור מדרש זה שיעור מדרש, כאילו זה לא אמור להתחבר. גם כשלפעמים בשיעורים מחברים את זה, מה שאנחנו רגילים עם כל מיני שיחות של גדולי ישראל, זה יותר חיבור שכאילו נותנים איזה דרש למשוך את הלב, ובסוף ההלכה זה הלכה, כאילו זה לא דברים שבמהות הם מחוברים. המוסר והשירה, כן? כשאתה נותן שיעור מוסר, התנועה הנפשית היא עכשיו לשים כסדה שכפץ, לחטוף כאילו כמה פטישים על הראש, לאחרי זה לעשות חשבון נפש, לחשוב מה אני צריך לתקן ולנשום עמוק ולעבור הלאה. לעומת זאת, השירה זה משהו הפוך לגמרי, כן? זה משהו ככה של השתפכות הנפש, מדמיין איזו התוועדות חסידית ככה, לעומת שיחת מוסר ליטאית, כאילו שני דברים שהם לא, בצד החיצוני הם נראים סותרים אחד לשני. הם לא רק נראים סותרים, גם היה להם מלחמות עולם גם בקרב גדולי ישראל. במהלך הגלות וכולי וכולי, הנגלה, הנסתר, המחקר, הקבלה. מחקר זה תנועה שבה השכל עובד, אני חוקר, אני מתבונן, אני מגדיר. קבלה, לא רק תורת הקבלה, גם קבלה של משניות שמקבלים, דברי קבלה שמקבלים, לא השכל עובד פה. כמו יש ביטויים כאלה בגמרא שחכם אומר משהו ואז אומרים לו, אם לדין, אם 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 קבלה נקבל, אם מסורת נקבל, ואם לדין יש תשובה. זאת אומרת, אם אתה בא איתי עכשיו עם קבלה מרבך עד הר סיני, נקבל, אין שאלות. אם אתה בא מדין, ממידת קל וחומר, מדרשות, פה אפשר להתווכח. זאת אומרת, מחקר וקבלה וגם תנועות שהם... אבל כל הדברים לנראים סותרים רק בצד החיצוני. בצד הפנימי, אומר הרב, ודאי שהם מאוחדים. הם פנים שונות של עניין אחד, והם ביחד דווקא משלימים אחד את השני. כל אלה אינם נחלקים רק מחוץ ולא מפנים. כי בעצם החיים, בזרמם הפנימי המוחש בנשמה, מאוצר החיים העליונים, הכל שופע במהלך אחד באחדות והשוואה. כל זה סגור סוגריים, בסדר? כל הדברים האלה שכלפי חוץ נראים מחולקים ובפנים הם מאוחדים, הם נעשים מפולגים ומרוחקים זה לזה. נדמה שכל אחד צריך להישמר מחברו ולהתיירא ממנו. להיות סופה להתקומם על ידי מפלתו ולהתמלא מחורבנו. את התנועות, הנגלה, הוא מרגיש שהנסתר מאיים עליו. הנסתר מרגיש שהנגלה מאיים עליו. אם אנחנו עכשיו נצייר לעצמנו שני חכמים, חכם אחד שהוא בקיא באגדה, מובא בגמרא, מובא בחז"ל, כן, לדברי האגדה, עשה רבי אליעזר, עשה זנחה כאפרקסת בדברי האגדה, הוא היה באגדה. וחכם אחר שהוא בהלכה עכשיו, הוא עיקר עניינו בהלכה. אז כשנגיע לנקודות חיכוך כאלה, כל אחד כביכול מרגיש שהצד השני מאיים עליו. מה זה מאיים עליו? לא במקום החס ושלום, לא של האגו ולא של כאילו מאיים על המעמד שלו. אלא הוא מרגיש עכשיו כאילו, עכשיו תעצור עכשיו עם הדרשות. הדרשות האלה יפות לשיעור פרשת שבוע עכשיו בסעודה שלישית. אבל עכשיו בשיעור הלכה, אל תביא לי עכשיו דרשות עכשיו של אגדה. כאילו זה עלול לגרום לאנשים לא להבין שהלכה זה משהו חותך. או הפוך עכשיו, הדרשן הזה של אגדה אומר, מרוב הדרשות הלכתיות החותכות האלה, אתה מטשטש אצל האנשים את המקום השירי, המקום להתבונן בהנהגות השם יתברך, בלימודים אמוניים וכו' וכו'. זאת אומרת, זה המקום, ולכן עכשיו באים באיזשהו מקום שאני בא להגן, אני בא להגן על העמדה שלי. לא על העמדה שלי בתור אדם פרטי, אלא אני כך עכשיו מביט על התורה, ואני מרגיש שזו נקודה חשובה בעם ישראל, ואני בא להגן עליה, ואני מרגיש שאתה מאיים עליה. כן? כמו שמאמר כתוב, עוד מעט והפחד יעלה. כן? מתוך התפיסה הזה אנחנו... יש איזה פחד, הפחד הזה נובע מתוך מהתפיסה הגלותית שהמקצועות השונים או האידיאלים השונים הם מאיימים אחד על השני. עכשיו בגלות אין מה לעשות, זה באמת מאיים. למה? כי אי אפשר להופיע אחדות שלמה בגלות. אי אפשר לאחדות אמיתית ושלום עליון מלא חיים. עוד פעם, תקשיבו לביטוי של הרב, זה לא שלום מתרפס שיש בו חסרון חיים, זה לא שלום ככה מדולדל שבסדר יאללה הכל, לא, זה שלום במלא עוצמות חיים, שהוא בא באמת משפע שמו של הקדוש ברוך הוא, השם שלום, שם גופי קרי שלום, אי אפשר להתפתח כלל בחוץ לארץ. זה לא חס ושלום בעיה אצל התנאים הקדושים, שם עוד היו בארץ ישראל, ובטח לא, גם לא אצל המאוראים הקדושים, אלא זה לא יכול להתפתח בחוץ לארץ בצורה שלמה. אז אם אצל הבית ורב הזה בדקי דקות, כן, שזה... אז בטח אצל המון, אצל התלמידי החכמים הפשוטים יותר, ובטח אצל המון העם, שם זה כבר מגיע ממש כמלחמה, שכבר כידוע שכל מחלוקת אצל האדמו"רים, אצל התלמידים שלהם זה כבר נהיה כבר... וכשם שאין שלום אישי יכול להתפתח שם כראוי, כן אין שלום רוחני יכול להתפתח שם לאדמה טמאה. לחמם בדאגה יאכלו ממהם בשיממון וברוגזה ישתו, כמו שראינו פעם קודמת, ונתתי לכם שם לב רגז, בבבל כתיב. יש איזה רוגז בבבל. יש איזה קצף פנימי, איזה כעס פנימי, איזה חוסר שלווה פנימית שהיא נובעת, כי אין שם שם השם, אז אתה לא יכול לאחד. כשאין נשמה, אז מה לעשות? אז כל האיברים הם נלחמים אחד בשני. אין שלום רוחני יכול להתפתח שם על אדמה טמאה. האוויר שם מחניק חניקה רוחנית ביחס אל אורה ותקווה כללית. לכן החיים הרוחניים שם בארץ מאפליה לא יוכלו להיות מקוריים. הינם רק נשאבים מאוצר החיים אשר בשיעור של התורה שבכתב ושבעל פה על ידי עמלה ושינונה, אשר יחד עם ישראל הורד ממרום שבטו יורד בגולה. התורה היא ההצלה שלנו בגלות. ונשאר לנו כמו איזה בלון חמצן כזה. כמו איזה אדם שצולל היה, עכשיו הוא לוקח איתו בלון חמצן. זה לא כמו שאתה בחוץ ואתה נושם. אבל אתה לקחת עם עצמר, איתך את איזה מקום שייתן לך אוויר נשימה עד שבסוף אתה תעלה בחזרה החוץ על לנשום אוויר תלול למעלה. אז גם התורה בחוץ לארץ היא מין בלון חמצן שיורד עם עם ישראל, שיש שם את שמות השם יתברך מחוסים, נסתרים, ובגלות הרבה פחות אפשר להגיע לעומק של התורה, אבל זה היה הבלון חמצן שלנו בגלות. כן, החיים שם לא יכולים להיות מקורים, רק נשאבים מאוצר החיים בשיעור של התורה. התורה שירדנו איתנו לגלות זה רק השאריות של התורה. כידוע, נראה איזה בזדנות אחרת, מה שחזל אומרים, שמלכה ושרה בגויים אין תורה, כיוון שגלו ישראל מארצם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. יש איזה כל מיני פירושים, לא כרגע. אבל צריך לדעת שהתורה, כל התורה שהתפתחה כל הגלות, שירדה איתנו לגלות, קורא לזה הרב, זה רק השיעור של התורה. זה השאריות, השיריים של התורה. כידוע, אין לך תורה כתורת ארץ ישראל. אז כשירדנו גלות, התורה ירדה איתנו, אבל זה רק ה... כן, קצת ככה, כדי שיהיה לנו מה לנשום. מה הכוונה? זה מתבטא... אז הלכתית, אז דווקא הלכתית, שם זה מה שנשאר. בגלל שההלכה זה המסגרת הכי מעשית, הכי חיצונית, לכן אותה אפשר להוריד גם לגלות, כי את הדברים המעשיים אפשר גם לפגוש גם בחוץ לארץ. אבל את כל הצד הנשמתי של התורה, וקל וחומר החיבור בין הצד הנשמתי לצד הגופני, זה דבר שלא ירד איתנו חוץ לארץ שוב, למעט גדולי ישראל, שאוויר דארץ ישראל הולך איתם גם בגלות וכו' וכו'. אמנם רק צד, הנה עכשיו מה שהרב כותב פה, אמנם רק הצד הקודש החיצון הולך הוא בגולה. המאמרים והאותיות יכולים להיות ניקחים ביד וללכת ממקום אל מקום, מארץ אל ארץ עם הולכי גולה. אבל לנשמה הפנימית שלהם, נשמת אלוהים חיים, ברוממות הערתה, מצורפת על האור העליון והתקווה הכללית, המוחשת לעין ומושרשת בכל שעל וצד על אדמת קודש של ארץ חיים וגר חיזיון, היא נראית ומתגלה רק במקומה בארץ ישראל. ההכרה שאיננו עם נורא בני מלאכים, נדיבי עמים, מעמידי שרי קודש, זאת ההכרה עצמה מעולתה בחוץ לארץ בליפת יגון קודר והנחת חושך, היא מתראה על אדמת הקודש בבירות הנשמה וזיו החיים. על כן התורה מקורית היא בארץ ישראל והיא מוכנת רק בעליות מקורית. יש פה עוד פסקאות שאותם כן נשאיר לאחר כך, אבל רק בכל זאת למדנו את זה כדי שנוכל יותר לחזור ולהבין מה חז"ל רוצים להגיד לנו, שבבבל תלמידי חכמים מחבלים זה לזה בהלכה, לא חס ושלום כי יש להם איזה בעיה במידות חס ושלום, אלא אי אפשר ללמוד תורה בצורה שלמה של נועם בגלות. כי אתה לא יכול באמת עכשיו, אם אתה עכשיו אוחז באיזה צד בתורה, אתה לא יכול לראות עד הסוף בגלל הגלות, לא בגלל האדם. איך הצד הזה והצד שלי מתחברים בצורה הרמונית ביחד? כי זה לא מתחבר בגלות, באמת זה לא מתחבר. כי בלי שם השם יקרה שלום, אי אפשר לחבר את הדברים בצורה שלמה. ובארץ ישראל, כשיש את הופעה רוח הקודש הכללי וכל התורה בצורה אחדותית, ומתוך הכלל אתה עכשיו יורד לפרטים, גם בהופעת האומה וגם בהופעת התורה. לכן פה עכשיו אפשר להנעים בהלכה, אתה קודם כל לא מאיים עליך שום דבר, אתה לא מרגיש מאוים. בסדר, יש תפיסה אחרת, עד רבה, זה רק יעזור לנו להבין יותר את התורה יותר טוב. זה לא מאיים עליי, כי אני גם לא מפחד, כי אם אני אוחז באמת, ואני חי את שם השם שמופיע עכשיו דרך האידיאל שאני אוחז בו, אז ברור שזה ינצח הכל, כאילו זה, אני לא צריך לפחד מזה, זה לא דבר שהוא, כאילו, מישהו יכול לאיים על שם השם? אם אני, ברור לי שאני אוחז עכשיו בחלק מהתורה, וזה חלק מההופעה האלוקית, אז למה שאמור להיות יאה ואמינה שמשהו יכול לאיים על זה? הוא לא מאיים עליי. אני אוחז עכשיו בתורה, אז יש פה נקודת אמת, אז היא תופיע, אולי היא לא תופיע בדיוק כמו שאני חשבתי, אין בעיה, בסדר, מה אכפת לי מה אני, כאילו? אכפת לי מהאמת האלוקית. אני עכשיו מרגיש, או חש, או קרוב, לאיזו נקודה של אמת אלוקית, אני מופיע אותה. ואתם יודעים מה, לא רק שאולי, אני בטוח שככל שהגאולה תתקדם, אז גם הבחינה שאני אוחז בה, היא תופיע בצורה יותר מדויקת, אפילו יותר ממה שאני כרגע חושב. ואין לי בעיה עם זה, פוך. כן, ברור לי שזה... כל הבעיה מתחילה באמת כשאנחנו מרגישים פחד, והפחד מגיע מחוסר אמון. כי אני מרגיש שאני אוחז באיזה נקודה, וכאילו משהו יכול לאיים עליה ולבטל אותה, ואני לא רואה איך הם מתחברים, אז בסוף יש לי חוסר אמון או בנקודה שלך, או בנקודה שלי, או בשתיהם. ולכן אני קודם פוחד, וכל התנועה הנפשית היא מתוך לחץ, מתוך איום. וכשהתנועה הנפשית היא ברוגע, בנועם, בשלווה, מתוך אמון בכוחות השונים בעם ישראל. אמון בזה שההופעה האלוקית היא לא רק מגיעה דרך ישיבה אחת, ולא דרך חכם אחד, ולא דרך פסקה אחת, אלא היא מיני ומיני התקלי סילה. אז אני רגוע, ואז אני פנוי לשמוע אותך בצורה יותר שלמה, ולחשוב באמת איזה נקודת אמת גם לקחת ממך, וגם להשמיע את הדעה שלי בצורה יותר רגועה, ואז גם אתה תשמע בצורה יותר, וככה לאט לאט אנחנו כולנו נתקרב יותר ויותר לאמת, אף על פי שכנראה תמיד יהיה בחינות שונות, כי יש 12 שבטים, וכל אחד אחרי שנבין אחד את השני צורה שלמה, עדיין נגיד בסדר, ואני עכשיו אחרי לוקח את התפקיד הזה ואני אשתדל במישור הזה, ואתה תשתדל במישור הזה, והכל בשמחה להבין שכולנו ביחד עכשיו עסוקים בלהופיע את שם השם. מה זה?
אני יכול לומר שכל
ריבון הוא גם מבורך? כן, כמובן שצריך להגיע ממקום אמיתי, אבל בסוף הוא בוודאי יביא ברכה, גם אם בהתחלה הוא יופיע כהתנגדות, אבל בסוף התהליך בוודאי שכל אידיאל נוסף שמופיע הוא חלק מהופעת שם השם, שבסוף, עכשיו, אני לא, ודאי צריך להסתייג ולהגיד, צריך להיזהר גם, זאת אומרת, זה לא אומר עכשיו שכל אידיאל שאנחנו פוגשים, בטח מחוץ לעולם התורה, ישר אנחנו מקבלים אותו בזרועות פתוחות. בסדר, צריך להיזהר, לראות איפה הוא חורג את הגבול שלו, איפה יש שם נקודות מקולקלות, גם צריך להיזהר מהם. לא באנו עכשיו לתת הדרכה מעשית, אבל כגישה, ברור לנו שיש נקודת אמת, בטח בכל הישיבות ועולם התורה ומחלוקתה של תורה, וגם מה שאנחנו מתחנכים בישיבה בתוך הזרמים השונים בעם ישראל. ברור לנו מפה ואיך עושים את זה ואיך איך, איך בונים עכשיו דרך, זה כבר שאלה גדולה, בסדר? צריך להיזהר, זה לא שעכשיו אנחנו יכולים לקבל הכל, בסדר? זה ברור. טוב, בואו נתקדם הלאה, בסדר? עוד גמרא בסנהדרין. אמר רב, איימן דבאי למי דדינה ואיתה, מבאי למפטרה, לישקול רשות המברש גלותה. מה? דיין שדן דין, דיני ממונות, והוא טועה. הוא עכשיו פסק שראובן צריך לשלם לשמעון כך וכך. עכשיו הוא טעה, בסדר? אז אם הוא טעה, אפשר להחזיר את הדין, הכל בסדר. אבל נגיד ששמעון כבר, לא יודע מה, הכסף הלך כבר, או ששמעון הלך, או לא יודע מה, עכשיו התגלה שהוא טעה, האם הוא צריך לשלם לראובן על הטעות הזאת או לא? כן? מה זה? רופא שלא הצליח בניתוח, בסדר? אז אם הוא יתרשל, אפשר לתבוע אותו. אבל אם הוא פעל טוב לפי הספרים וזה רק מה, בסוף היה פה משהו לא צפוי, הוא לא יצטרך עכשיו, לא תוכל לתבוע אותו, נכון? אותו דבר גם דיין. אם הדיין הזה, אומר רב, אם הדיין הזה לא נטל רשות, לא קיבל רשות לדון, והוא עשה בכל זאת דין, הוא צריך לשלם. אבל אם הוא קבל רשות מברש גלות, הוא לא צריך לשלם. כי הוא מונה, מינו אותו עכשיו במערכת, הוא התמנה בבית דין לדיני ממונות. אם הוא עשה הדין כמו שצריך, רק הוא ובדף, והוא לא זלזל בדין, רק בסוף הוא טעה, בסדר? היה זה טעות, בסדר? בני אדם יכולים לטעות, אחרת אנשים לא רצו ללכת להיות דיינים, לא רצו ללכת להיות רופאים. עם כל טעות, כן, כל חולה שחס שלום מת בניתוח, עכשיו יכניסו לכלא את הרופא, אז תגיד, עזוב אותי, לא רוצה להיות רופא. בסדר? אם הוא יתרשל, אז זה לא בסדר, למה התרשלת? זה חיי אדם. אבל אם עשיתי את המאמץ, ויש לי אותו דבר, רופא שלמד הרבה, אבל לא קיבל תעודת רפואה ועשה ניתוח למישהו, והוא ייכנס ישר לכלא, לא יבדקו אם הוא עשה ניתוח טוב או לא טוב. אין לך רשות לעשות ניתוחים. בסדר? אז יש פה את הלימוד, את הידיעת הדין, אבל גם יש את הרשות שצריך לקבל מברש גלותה. זה מה שאמר רב. עכשיו שואלת הגמרא. כן, אמר שמואל, יש כל רשות מברש גלותה. פשיטה מאחה לאחה ומאתם לאתם, ומאחה לאתם, מאני. זאת אומרת, מה קורה בתקופת הגמרא, יש חכמים בארץ ישראל ויש חכמים בבבל. מה קורה עכשיו אם חכם נקט רשות, חכם בבלי קיבל רשות מברש גלות על ידום בבבל, ודאי זה עוזר. חכם ארץ ישראלי קיבל רשות מהרשות בארץ ישראל לדון, ודאי זה עוזר. מקרה שלישי, חכם קיבל רשות בבבל ודן בארץ ישראל, גם זה עוזר. אבל מה קורה אם חכם קיבל רשות בארץ ישראל והלך לדון בבבל? מה יהיה הדין? אז הגמרא דנה, ולא משנה כרגע מה המסקנה, אבל בואו נבין את השאלה, רגע. לגמרא פשוט שרשות בבבל היא יותר טובה מרשות בארץ ישראל לעניין הזה. זאת אומרת, מה היה הדין? רשות של ארץ ישראל. למה? דעה חשבת ואתה מחוקק. בבבל זה נקרא שבט. בארץ ישראל זה נקרא מחוקק. שבט זה יותר חזק. רשות של בבל יותר חזקה, יש לה יותר תקיפה מרשות של ארץ ישראל. כדי תניא, לא יאסרו שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. לא יאסרו שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל שרודין את ישראל בשבט. ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדים תורה ברבים. לכן רשות של בבל היא הרבה יותר חזקה מרשות של ארץ ישראל. בסדר? עד כאן. ועכשיו הגמרא שואלת מה יהיה הפוך? דנה, מסקנה, לא משנה כרגע. אבל רוצה שנדייק רגע בביטויים בגמרא, כן.
מה שבסוגיה הזאת, במסכת סנהדרין שעכשיו, כל
זה מדובר על דיני ממונות. כן, כי בבבל אין בכלל דיני כנסות ולא דיני נפשות קל וחומר. אז רק דיני ממונות. כן, עמית?
בקשר אין אדם אדם טוב ששמו שופט אידיוט, נתנו לו רשות אבל הוא אידיוט. לא, האם שם הוא יהיה חייב?
אז צריך להיות כאן לסוגיה, לא זוכר, צריך להיות כאן לסוגיה, אבל בסדר, זה כשמע סנהדרין, אני אומר לכם שמשהו בשם החברותא שלי, הרב משה ויצמן. שימו לב, שלושה דיוקים פה, בין שתי, יש פה משפט קצר, משווה בין בבל לבין ארץ ישראל. שלושה דיוקים. בואו תדייקו אתם. מי הדתניה, בסדר? משפט קצר, זה 13-14 מילים. שלוש השוואות. יופי, אחד, רודין, מה התפקיד, כן? מה התפקיד שלהם, מה הפעולה שלהם? רודין מול מלמדין תורה ברבים. מה? איפה יהודה? לא אסור שבט מיהודה. לא, יהודה זה, בכל מקרה זה יהודה. אבל הלל מול, בני בניו של הלל מול? מול ראשי גלויות. ואת הנושא, כאילו, על מי מדברים פה? ראשי גלויות. מול בני בניו של הלל. ו?
הרבים מול ישראל.
נכון, אוקיי. בסדר. ודבר השלישי, אבל הלשון שבפסוק, שבט מול מחוקק. בסדר? עוד משהו?
מבין רגליו,
לא? מחוקק מבין רגליו. אוקיי. אז מה אתה לומד ממנו? אתה מציין אותו.
כן.
אוקיי. אז מה שאמר החברותא שלי אומר ככה. בבבל, הופעת התורה בעצם, דיני תורה פה בהקשר הזה, הוא ברדיעה. זאת אומרת, יש פה מערכת תקיפה שבאה לעקוף את דיני התורה. לכן זה ראשי גלויות. יש פה ביטוי היררכי, כן, של ראשי הגלויות, הם הפרנסים, הם המנהיגים. לכן זה רדיעה. וזה שבט, שבט ומקל. לעומת זאת, בארץ ישראל התנועה היא לימוד תורה, כן? גם דיני התורה, גם דיני האמנות זה לימוד תורה. זאת אומרת, בואו נצייר לעצמנו, כן? שני אנשים שאחד, לא יודע מה, אני יודע מה, היה איזה תאונה, והרכב, הם עכשיו רוצים דין תורה. לא כי אנחנו חברים טובים, בסדר? רוצים, באים עכשיו, בוא תגיד לנו מה לעשות. תלמד אותנו מה התורה אומרת. לא ממקום שעכשיו אנחנו רבים ועכשיו צריך איזה מישהו שיבוא וישים כל אחד במקום שלו, בצורה של רדיעה. אלא, תלמד אותנו, מגיעים לדין תורה, כי רוצים לחיות לפי התורה. זה מלמדים תורה ברבים. בני בלב של הלל, כן? הלל היה הנשיא, כידוע, גם משבט יהודה, כן? של יושלת של רבן גמליאל וכו'. אבל בני בלב של הלל, הלל הוא מידתו, אוהב שלום, רודף שלום. זאת אומרת, גם פה ההופעה של הדיני תורה זה מתוך בני בלב של הלל. ומחוקק, מה זה מחוקק? יש פה חוקים. אבל זה, אני לא פוגש אותם במקום של עכשיו איפה שצריך לעקוף עם מקל, עם שוט, כאילו לעקוף את החוקים, אלא צריך לחוקק חוקים כדי שנוכל לחיות, כן, על פי תורה, בצורה ראויה טובה. אז זה מחוקק.
שבט זה
שוט. שבט זה שוט, כן. מקל, חוסך שבטו, שונא בנו, כן? אז לא יכול לא לספר סיפור שאתמול היה אצל הרב יוני סיאני, ככה, הספדים, סיפורים על הרב אלישע, זצ"ל. אז סיפר שהיו באיזה כינוס של כן. אז היו באיזה כינוס, היה כינוס של כאילו הציונות, רבני הציונות הדתית. לחשוב איך מתקדמים, כי הרגישו שלא מצליחים ככה לפרוץ קדימה, להיות יותר משמעותיים בציבור, לפני הרבה שנים זה היה. ואז ככה, אחד אחרי השני, הדוברים ככה דיברו, אשם הרב אלישע, אשם הרב שמואל, אליהו ועוד רבנים. והכיוון היה כאילו צריך לגדל אדמו"רים, כאילו. זאת אומרת, ככה מנהיגים שסוחפים אחריהם ככה עדות שלמות וככה אפשר ועוד אחד. זה היה הכיוון ככה כללי שם וזה. אז הגיע התור של הרב אלישע לדבר. מה, לא יודע מה זה אדמו"רים. צריך ללמוד תורה ביחד, כאילו להגיד את הדברים, וזה לאט לאט יפעל, כאילו אני לא מבין, לא יודע מה זה אדמו"ר. אחרי זה נכנס הרב מרדכי אליהו, זה צהל, הגיע אחר כך לכינוס. עכשיו, מה זה? כן, כן. והוא לא ידע עד כלום מה אמרו שם, כאילו. ואז הוא התחיל לדבר, הוא אומר, אתם יודעים מה הבעיה שלכם? שאתם מחפשים אדמו"רים. ככה. אז הרב שמואל אמר הרב אלישע, איך ידעת, כאילו? בכל אופן, אז הרב אלישע, זה צהל, זה צדיק גדול של ברכה, הוא חושב הוא דוגמה, כאילו בני בניו של הלל שמלמדים תורה ברבים. הכל בנעימות, הכל בצורה כאילו של... לא עכשיו לרדות, עכשיו לקפות את הדעה שלי או משהו, להגיד דברים בעוצמה, הרב אלישע ידע להגיד דברים בעוצמה. אבל זו עוצמה שהיא מגיעה לא מתוך עכשיו שאני עכשיו בא למחוק או לבטל איזה דעה אחרת. עד רבה היא מגיעה מתוך זה שאני באמת מרגיש מחובר לכולם ובנעימות ומאמין בכוח של התורה, מאמין בכוח של עם ישראל, ועכשיו אני מנהיג על פי מה שאני מאמין בו. זה מחוקק, לא שאין הנהגה. לא שזה איזה רפיסות כזו. אומרים את מה שמאמינים, תוך לימוד, מקשיבים גם, יודעים להקשיב, יודעים להגיד. אבל לא עכשיו כאדמור עכשיו, שאני עכשיו כולם שרים למשמעתי ואני... עד רבה, זה כאילו בזה הנובע כזה. בכל אופן, אז גם פה רואים את זה, את ההבדל בין הצורת... עכשיו, עד רבה, דווקא בגלל זה, במקום שמגיעים לחיכוכים של החיים, אז הכוח של בבל אולי הוא עדיף. מצד להגיד את המילה האחרונה, גם על החק הבבלי, כן? לפעמים יש כאלה שמרגישים, כאילו יש לנו איזו תחושה, מה, אחרי כל מה שאומרים, חזל תורת החץ ישראל, זה חל החק הבבלי. לא צריך... עד רבה, הירושלמי דברים... מאוד עמוקים, מאוד מופשטים, והם מנהיגים את החיים. אבל בסוף, לפעמים כשמגיעים עכשיו לצוח לחתוך, לפעמים, כמו רבי מאיר, שלא ירדו חבר לסוף דעתו, מצד אחד, מצד שני, כמה התורה של רבי מאיר היא מהירה לנו. זאת אומרת, לפעמים הדברים לא נמדדים איפה הם עכשיו חותכים במקום ההלכתי אחד. רק שצריך לחתוך, צריך לחתוך, יש כללים איך פוסקים הלכה. ברור, כן? יש לנו את מרן, ואת הרמה, ואת כל הצורך לפסוק הלכה, בזה אנחנו לא מעגלים שום פינה. חותך. אבל לפעמים יש כוח בהנהגה של הנועם, שהיא לטווח הארוך, היא עושה תהליכים הרבה יותר עמוקים, מאשר ההנהגה החותכת של הרדיעה של בבל. אני חושב שגם החותך, בוא נגיד ככה, גם בבבל יש את שני הצדדים וגם בארץ ישראל יש את שני הצדדים. רק השאלה מה הכוח המרכזי. אני חושב שגם בארץ ישראל ודאי שיש הפסיקת הלכה היא בסוף חותכת. זאת אומרת שמגיעים לפסיקת הלכה זה ברור, אין יותר שאלות, אין עוד מקום, הרבה אידיאלים, הרבה עניינים, כמו זקן ממריק שיש סנהדרין, ועכשיו שמענו את כל הצדדים, הקשבנו, בררנו, ירדנו לעומק העניין, פסקנו עכשיו הלכה, נגמר הסיפור. כולם עכשיו מחויבים להלכה הזאת. אין פה עכשיו משחקים. אבל ביחד עם זה, אנחנו יודעים שיש צדדים שונים, ויש אידיאלים שונים, וכל האידיאלים נכונים, והם לאט לאט פועלים בעם ישראל. עכשיו, בנקודה הזאת, זאת ההלכה. עכשיו, עד רבה, יכול לבוא גם בית דין בדור אחר, וגם לפסוק שההלכה אחרת, כן? זה ידוע.
תורת ישראל יכולה...
בסוף ההלכה היא אחת. כמה שיש אידיאלים, בסוף ההלכה היא תמיד אחת. אבל לא, השאלה איך מגיעים להלכה הזאת. אם, ואני חוזר לגמרא הקודמת, האם אתה מגיע להלכה הזו מתוך, עכשיו כל אחד עכשיו הוא הולך עד הסוף עם הדעה שלו ונלחם עליה, בסוף מכרים על פי רוב וזה חותך, אבל כל האווירה, כל התנועה היא מלחמתה של תורה כאילו כזאת של מחבלים זה לזה בהלכה, בסוף גם חותכים, או שהכל היא בדרך של מנעימים, ובסוף מגיעים לפסיקה אחת, אבל אתה מבין שבסוף כשהדרך היא דרך של מנעימים זה משפיע, אחרי שאני מקיים את ההלכה אחת, אני מצליח לשמוע עוד ברקע עוד כמה אידיאלים שיש פה ברקע. וזה גם אם זה לא עכשיו, הם באו לידי ביטוי פה בהלכה הזאת, הם יחלחלו עכשיו ואני, לצורך העניין, נחזור לדוגמה שזכרנו קודם, ארץ ישראל, לא עם ישראל. אם אתה רק במלחמה, עכשיו יכול לצאת מצב שיצמחו תלמידים, לא כמו הרי, זה לא מה שרצו הרבנים, אבל יכול לצאת מצב שיצמחו תלמידים, הולכים על ארץ ישראל עד הסוף, גם במחיר של להתנתק מעם ישראל, ולא מעניין אותנו עם ישראל, אנחנו יודעים את האמת וארץ ישראל, ואחרים שגידו עם ישראל עד הסוף, גם במחיר שלו, בסדר, עזוב ארץ ישראל, כל היישובים לא מעניין אותנו, ולא זה רק עם ישראל. וזה לא נכון, זה לא היה הכוונה. אבל אם זה היה מגיע בצורה של נועם, לא מדבר עכשיו על אף רבנים, מדבר על איזושהי תפיסה אידיאלית, עקרונית, לא בא להגיד כן, ככה, לא ככה, איזושהי שאיפה. אם גם הדיון עכשיו, יש איזו שאלה ציבורית, ועכשיו יש דיון בין הרבנים, והכל בנועם, ושומעים, שומעים את הצדדים השונים, וכל רב גם אומר לצד שתקשיב, אתה אומר פה דברי אמת, אבל קשה לי עליך ככה וככה, מה אתה אומר? הוא מחזיר לו. ויש פה איזה ברור, ואנשים שומעים אותו, כמה ברור שנועם, ובאמת שכל רב גם, הוא מכיר גם בצד השני, וגם הוא בעצמו גם מחפש איפה אני עכשיו חי את הצד הזה. ובסוף רק מגיעים איזושהי הכרעה הלכתית, תביא שעכשיו כל הציבור עכשיו הוא הרבה יותר מצליח לחיות בצורה מאוזנת את כל האידיאלים, למרות שפה עכשיו בסוף פסקנו איזה הלכה אחת. זאת אומרת, הדרך הזאת מאוד משמעותית אם הגעתי להלכה בדרך של נועם או בדרך של חובלים. עכשיו בגלות עד רבה, חובלים הזה היה חשוב כי דווקא בגלל שאי אפשר להרמוניה בגלות, אם לא יש שם דברים מאוד חותכים, הכל יתפרק. אז זה גם חסד שהשם עשה איתנו זאת אומרת, הדין הזה של הגלות שהכל חותך, זה חסד אלוקי, כי בלי זה אז הכל היה נהיה מטושטש ומבולבל. אז זה ככה צריך להיות בגלות, אין מה לעשות.
הלימוד החותך של ארץ ישראל הוא מספיק כשעצמו, מה שהיה בגלות שעדיף על ארץ ישראל לכן הלכה כבבלי, זה בגלל שהמרקם חיים שם חייב את זה.
כן.
גם פה.
ומה זה?
גם פה הוא מחייב.
גם פה אנחנו פוסקים לא כמו הבבלי. בסדר, אנחנו גם עדיין פוסקים כמו הבבלי, למד בסוגיות מסוימות. בסדר, כי הבבלי בסוף הוא יורד לכל הפרטים, כן, אחי, זה קשור לעוד עניינים, אבל הבבלי יש לו את היכולת כל המסע ומתן, הקושיות, התירוצים, בסוף לרדת לפרטי פרטים ועד לבירור של... אבל הירושלמי, דווקא בגלל שהדברים מגיעים שם בצורה הרבה יותר, בלי כל הקושיות, תירוצים, אתה הרבה יותר יכול, מצד אחד יש ירידה מהירה של האידיאלים למעשה, לכן גם יותר קשה לנו ללמוד הירושלמי. בסדר, כי אתה, אין לך במה לאחז כמעט. שומע, אתה יודע, זה משפט, והבבלי יבררו, ככה, 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 אתה יותר מבין, כי יש לך, זה יותר מפורט, יש לך איפה לאחוז. מירושלמי פחות, אבל דווקא כאילו, זה המעלה של הירושלמי, ובגלל המעלה הזאת גם פסיקת הלכה לא תמיד תהיה כמו הירושלמי. בסדר, כי הירידה לפרטים, דווקא הבבלי ופסיקת הלכה זה ירידה לפרטים. אבל זה לא שזה כן אמת, לא אמת, שניהם אמת, רק ירושלמי יותר דרכו, אנחנו יכולים יותר לחוז בצדדים הרוחניים המופשטים, באידיאלים, שוב, אני אומר פה דברים שהם כלליים מדי, זה קשה קצת, בסדר? אבל זה הכיוון הכללי. טוב, מה השעה? אנחנו כבר לקראת הסוף. אנחנו נמשיך את זה פעם הבאה, אני רק מתלבט... בואו נראה עוד את המחלוקת בבלי ירושלמי ופעם הבאה נמשיך. יש סוגיה של תוך כדי דיבור, אנחנו נחזור על זה, על מה שראינו היום נחזור בתחילת פעם הבאה, ואז נמשיך אחר כך הלאה לפסקאות של ברב זצ"ל יותר להבין את המשמעות של הדבר. תוך כדי דיבור אנחנו מכירים את זה, נכון? יש לנו כשאדם אמר משהו ורוצה לחזור בו, אם זה תוך כדי דיבור הוא יכול, לדוגמה בתפילה אמר המלך הקדוש או אמר האל הקדוש, יכול לתקן תוך כדי דיבור. זה נכון גם בדברים מעשיים, גם יש גם הלכות מעשיות שאם עוד לעבר תוך כדי דיבור עדיין אפשר לתקן. כמה זה מה זה תוך כדי דיבור? אז אומרת הגמרא במסכת נזיר, מי שאמר ראיני נזיר ושמע חברו ואמר ואני ואני, כולם נזירים. כן, מי שאומר ראיני נזיר ואני 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 ואני, כולם נזירים. יתיב ריש לקיש כמד רבי יהודה הנשיא ויתיב וכמר, והוא שהדפיסו כולם בתוך כדי דיבור. בתנאי שהוא אמר את הואני הזה תוך כדי דיבור. אם עבר כבר תוך כדי דיבור, לא צריך שהוא אמר ואני. וכמה תוך כדי דיבור? כדי שאילת שלום. וכמה כדי שאילת שלום? כדי שאומר שלום תלמיד לרב. אנחנו מכירים, כן, בהלכה שלום אליך רבי. שלום אליך רבי זה נקרא תוך כדי דיבור. טוב. לכאורה זה סימן טכני כזה, כן? כן, זה כמו ש... אני יודע מה, בצנחנים, הם צריכים לספור 21, 22, 23, אז גם, צנחן קופץ אומר שלום אליך רבי, אם לא נפתח המצנח, אז שלום, שלום. בסדר, אז... זה נראה סימן טכני. צריך להבין בכל זאת למה זה נבחר למה זה מה שמגדיר את התוך כדי דיבור, ובכלל מה הגדר של תוך כדי דיבור? בירושלמי לעומת זאת אבל, שואלים כמה הוא כדי, בסרט ברכות, כמה הוא כדי דיבור, רבי סימן בשם רבי יהושע בן לוי, כדי שאילת שלום בין אדם לחברו. אבא בר חנה בשם רבי יוחנן, כדי שאילת שלום בין הרב לתלמיד, ויאמר לו שלום עליך רבי. זה מעניין. יש פה מחלוקת בירושלמי, שאתה אומר לעצמך, מה העניין לחלוק בזה כאילו? מה ההבדל בין להגיד שלום עליך אחי, לבין שלום עליך רבי? זה כאילו... זה, 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 זה זמן שונה כאילו? זה, זה מספר שניות שונה? מה?
תלוי איך קוראים לחבר.
תלוי איך קוראים לחבר, זהו, נכון. כן. אז ברור, ברור שהמחלוקת כאן היא, 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 היא... יש פה שתי גישות עקרוניות בלהבין ת, ת, מה זה שאילת שלום ולהבין מה זה תוך כדי דיבור. אחרי זה יש פה את זה, זה המשך בירושלמי, נראה, לא יודע אם נספיק אותו כבר עכשיו, ואולי זה כבר פעם הבאה. אבל בואו נדבר על זה קצת. מה זה תוך כדי דיבור? אולי אני יודעתי, אני חושב ש... בעצם הגמרא חז"ל אומרים שיש שני מעשים או שני דיבורים, בסדר? ואני בעצם בא לברר האם זה מציאות אחת או שתי מציאות נפרדות. זאת אומרת, אם הוא אמר נזיר ואתה אחרי שבוע אמרת ואני, אין לזה קשר. כן? סופר על אחד שלקחת מאיזושהי עדה, לא משנה, לא נזכיר עדות כדי לא להסתבך עם אף אחד, אבל כל אחד יצא לעצמו איזה עדה לפי הסטיגמות, מה שהוא רוצה. אחד קמצן, בסדר? לקחת בן שלו... אחד לקח את הבן שלו לפני הגיוס, אמר בוא אני אקח אותך למסעדה, אקח אותך למסעדה. אז הוא אמר לו טוב, יושבים במסעדה, שואל אותו מה אתה רוצה להזמין. הוא אמר מה אתה אבא תגיד לי מה, לא יודע מה. הוא אמר מה שאתה רוצה, אתה מכיר את אבא שלו, אבטיח. בסדר, יאללה התקנה לו אבטיח. טוב, התגייס, היה לחם בכמה מלחמות, אחרי שלוש שנים הוא השתחרר, סיום למסעדה עכשיו למסיבת שחרור. אומר לאבא שלו, אבא שלו אומר לו, תזמין מה שאתה רוצה. מכיר את אבא שלו, מה אתה? גלידה. השתגעת מה? גלידה אחרי הבטיח? אז אותו דבר, כאילו, יש, התוך כדי דיבור, הסוגיה של תוך כדי, בעצם אומרת, יש פה שתי אמירות, הוא אמר אני נזיר, הוא אמר ואני. הן קשורות אחת לשנייה או לא קשורות אחת לשנייה? התוך כדי דיבור הוא מגדיר את זה. העולם שלה, העולם בעצם המציאות הזאת של זמן, וקצת היום עסקנו בזה בשיעור כללי, בנושא של זמן, מצוות עושה של זמן ורמה. המציאות של זמן בעולם שלנו היא קיימת, הזמן זה הבריאה הראשונה בעולם, נכון? חז"ל אומרים שכידוע בעשרה מאמרות נברא העולם, מוצאים רק תשע ויאמר אלוקים. שואלים חז"ל איפה העשירי? בראשית נמי מאמרו. כשכתוב בראשית ברא אלוקים זה גם מאמר. מה המשמעות של זה? בראשית זה בריאת הזמן. לפני שמתחילים לברוא כל הדברים בעולם הגשמיים, כל אחד רוצה לברוא את זה שיש זמן. הזמן, המהר"ל אומר שהחומר הוא נופל תחת הזמן. מדבר שהוא מופשט, הזמן הוא לא פונקציה שם. לדוגמה, איפה אנחנו פוגשים את זה קצת? בחלום, אדם יכול לחלום, חלום זה משהו כבר הרבה יותר רוחני, נכון, אחד ושישים מנבואה. חלום, אדם יכול לחלום פתאום כאילו שהוא עבר איזה 30 שנה באותו חלום, שכולה זה היה כמה שניות באמת. כי המושג של הזמן הוא נהיה מטושטש. אבל בחיים האמיתיים, מה זה האמיתיים? לא יודע, האמיתיים. בעולם הזה, אז אנחנו עוברים תהליכים חומריים, אז זה הזמן, הזמן הוא בעצם מחלק ליחידות, באלוקות אין זמן. זמן זה משהו גשמי כבר. למה? כי אנחנו לא יכולים לפגוש את האמת האלוקית בבת אחת, אז יש לנו יחידות של זמן, זה הערה, עוד הערה, עוד הערה, כל זמן מיר בתכונתו, עוד בחינה, עוד בחינה. אז התוך כדי דיבור בעצם מה הוא מגדיר? האם אנחנו באותו יחידת זמן קשורים לדבר הקודם, או שזה כבר אני בהופעה חדשה? אני חושב שדווקא דיבור מגדיר את זה, כי הנקודה הכי מהותית של האדם בעולם זה הדיבור. לכן אני בודק, האם אתה באותו דיבור או לא באותו דיבור? היה אפשר גם להגדיר... אם אתה מצליח לקפוץ על הראש ולחזור לעשות סלטה אחורית, זה עדיין באותו זמן. אתה לא מצליח, אז... לא, למה תוך כדי דיבור? כי הדיבור הוא בעצם הכוח המרכזי של הנהגת האדם בעולם. לרוח ממלא, כי הנפש חיים רוח ממלא. ועכשיו השאלה פה, ונסיים בשאלה, נשאיר אותך עם נקודה למחשבה, ונחזור על זה פעם. מה הגדר, החז"ל בעצם אומרים לנו פה, שמה זה הדבר היסודי של הדיבור? שאילת שלום. ומה הדבר היסודי של שאלת שלום? תשובה? או? זה עכשיו השאלה. האם השלום התמציתי, כן, הכי יסודי, זה שלום עליך רבי? או שיש צד גם להגיד שאדם אומר שלום לחבר שלו, זה גם השלום התמציתי. מה ההבדל, מה המחלוקת, מה הצדדים? דברת השם שבוע הבא, שבוע ראשון, שש.